פרק א', פרק א', וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד לאמור. ובפרשת ויקרא כתיב, כתוב שם ויקרא השם אל משה מאוהל מועד, וידבר אליו. שם כתוב מאוהל מועד, כאן כתוב במדבר סיני באוהל מועד. אז אומר רב, כלי יקר, לפי שבפעם ההיא, פעם ההוא, כמו שאומר רשי, לא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן על הענן. על כן הייתה, זה סיבה אחת, אחרי זה כתוב סיבה שני, ברשי כתוב עוד סיבות. מכל מקום, לא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן. על כן הייתה קריאה אליו מאוהל מועד, אל חוץ לאוהל מועד, כי הוא היה בחוץ. אבל באחד באייר כבר היה משה יכול לבוא אל תוך האוהל, אז בא אליו הדיבור באוהל מועד מעל הכפורת, כמו שכתוב בסוף פרשת נשוא. ואין צורך, הוא אומר, במה שפירש רשי שם. רשי שם בתחילת ויקרא אמר שכביכול יש סתירה, מצד אחד כתוב שהוא דיבר אליו מחוץ לאוהל, מצד שני כתוב שהוא דיבר בתוך האוהל. אז אומר רשי, בא כתוב השלישי והכריע ביניהם, כך אומר רשי שם. אז הוא אומר שכאן הכוונה, החילוק פשוט, שם עדיין שכן עליו הענן, אז הייתה, היה צורך בקריאה מהאוהל שייכנס לפנים. לעומת זאת, כאן הוא כבר בתוך האוהל. כבר מדבר, כבר הוא הורשה להיכנס, אז הוא כבר מדבר עם הקדוש ברוך הוא בתוך האוהל, כמו שכתוב. אז כתוב, וידבר השם עם משה במדבר סיני באוהל מועד לאמור. ומה שנקט באוהל מועד, להודיע טעם למספר זה. והוא, למספר זה הכוונה על החיוב, הרי הקדוש ברוך הוא אומר לו, שאו את ראש כל הדת בני ישראל, למשפחותם לבית אבותם. אז התורה מקדימה, וידבר השם ומשה במדבר סיני באוהל מועד, כדי להסביר לנו מדוע הוא מצווה עליו למנות את בני ישראל. והוא, לפי שבא להשרות שכינתו בתוכם, לשון להשרות מורה על העמדת השכינה דירת קבע שמה, ואין דירת קבע, כך זה נוגע להלכה, יש הלכות שבנויות על העיקרון הזה, אין דירת קבע בפחות מ-30 יום, כן? ואין דירת קבע בפחות מ-30 יום. למשל, לגבי חיוב מזוזה כתוב, שאם אדם סוחר, כן, ל-30 יום, אז זה נחשב כבר דירת קבע, חייב עם זוזה. אין דירת קבע בפחות מ-30 יום. על כן, באחד בניסן, הוא קם המשכן, ובו ביום ירדה השכינה לתוך אוהל מועד, ואחר 30 יום שנראה שעשה לו השם מדור בתחתונים דירת קבע, מנעם באחד באייר, ולא מנעם תכף באחד בניסן, כי עדיין לא החזיק במדור זה. ונראה ליתן טעם למניין זה בשעת השראת השכינה. מדוע כשהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בתוכם, הוא מצווה עליו למנות את בני ישראל? לפי שאמרו רבותינו ז"ל, אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על ישראל בפחות מן 22,000, שנאמר, ובנוחו יאמר שובה השם רבבות אלפי ישראל. רבבות, שתי רבבות, אלפי, 2,000, רבבה, 10,000, 20,000, שתי רבבות, אלפי, 2,000. וטעמו של דבר, להשוות מלכותו יתברך בארה, הכוונה בארץ, כאין מלכותה דרקיה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל במדרש תנחומה, בשעה שנגלה הקדוש ברוך הוא על ישראל בהר סיני, ירדו עמו 22,000 מרכבות של מלאכי השרת, שנאמר, רכב אלוקים ריבותיים אלפי שנען השם בם. רצה לומר, כשיש מספר זה, אז השם בם, השכינה שרויה בם. וכן מצינו במחנה הלוויים שנקרא, המחנה של הלוויים נקרא מחנה שכינה, שהיו 22,000. על כן הוא צריך למנות גם את ישראל, לידע אם יש בהם כחשבון הזה שראויים להשראת השכינה בכל שבט ושבט, והוא יצרכו ישראל למניין 60 ריבות דווקא. אז צריך, כמו שהוא אומר, כדי שתשרה שכינה צריך מניין מינימום. עכשיו הוא אומר עוד דבר, והוא צריכו ישראל למניין 60 ריבות דווקא, לא פחות, לפי שכתב רבנו בחיי בפרשה זו, שבכל מקום שהשכינה מצויה שם תמצא ארבע מחנות שכינה. ובספר הפרדס שער פרטי השמות כתב שיש 28 מחנות שכינה. ומאיכן למד לומר כן? אומר אני שלמד זה מהמספר הזה, דהיינו 60 ריבו, שבא על ידי, טוב הוא אומר כאן עכשיו דברים יותר על דרך הנסתר, אומר אני שלמד זה מן מספר זה שבא על ידי השראת השכינה בהיקף שבעה עננים, ותוכו רצוף אהבה במחנה לוויה, ובכל ענן וענן היה כבוד השם, ובכל מקום שכבוד השם מצוי בו אין שם פחות מארבע מחנות שכינה, שבכל מחנה ומחנה 22,000, נמצא בשבעה עננים 28 מחנות, בכל ענן ארבע מחנות, צבר חשוב 28 פעמים 22 תמצא 600,000 ועוד 16,000. כך היו ישראל 603,000 והלוויים 22,000, סך הכל 625,000, כי בכל 100,000 יש 4 פעמים. טוב, עכשיו הוא צריך לו, כביכול אנחנו לא, הוא עושה את החשבון, כי בכל 100,000 יש 4 פעמים 22,000, נשארו 12,000, נמצא 24 מחנות, בסך 600,000. עוד עשה מן 6 פעמים 12,000, 3 מחנות. בקיצור, הוא עושה את החשבון, אני מדלג על החשבון. והלוויים נמנו מבין חודש. והלוויים נמנו מבין חודש, כי למוד אותו שבט, בניגוד לבני ישראל, שהם נמנו מבין 20 שנה, כן. הוא רוצה להסביר, יש פה שני מניינים. מניין אחד, זאת אומרת, הוא רוצה להגיד ככה, למעשה, המניין של 600,000 פלוס, שנתקבל בסוף, היסוד שלו הוא יסוד של השראת שכינה. מדוע? לפי החשבון שהוא עושה כאן, כביכול, תמיד השראת שכינה, כמו שהוא אמר, זה 22,000, אבל הוא אומר, יש 4 מחנות שכינה, אז 4 כפול 22, וכל זה כפול 7 עננים, כמו שהוא אומר. מה זה עננים? צריך להבין מה זה עננים. אז אני אכן אמרתי שהדברים פה הם דברים יותר נסתרים. הוא עושה את החשבון רק כדי לסבר את האוזן, כן? הוא רוצה להגיד שבכל מקום שהשכינה שורה, יש כביכול נתונים מקדימים שהם הנתונים הנדרשים כדי שהשכינה תשרה, כן? אז לכן משה רבינו מקבל ציווי למנות את ישראל, כדי להראות שיש התאמה בין השראת השכינה לבין המניין. זה מה שהוא רוצה לומר. התורה רומזת כאן ברמז שיש התאמה, כיוון שכל העניין פה הוא עניין של השראת שכינה, יש התאמה בין המספר של ישראל למציאות שהתורה מתארת, השראת שכינה. והלוויים נמנו מבין חודש, כי למודו אותו שבט, זה ביטוי שהוסכם בגמרא, למודו אותו שבט להיות נמנה מהבטן, כמו שנאמר בירמיהו הכהן, ובטרם תצא מרחם יקדשתיך. ועל כן העניין מוכרח שבכל המספרים לא היו ישראל פחות מ-600,000 חוץ מן הלוויים, אף על פי שבמספר הראשון היו 600,000 עם הלוויים, ולא היו 28 מחנות בתחתונים להיקף 7 עננים. מכל מקום, עדיין לא בא הקדוש ברוך הוא להשרות שכינתו בתחתונים, לעשות לו מדור של קבע בתחתונים. אבל עכשיו, באחד באייר, שבתלתין יום מן אבי חזקה, הוא חוזר על מה שהוא אמר קודם, הדירה הפכה להיות דירת קבע, ובא אלוהים וכל קדושים עמו לקבוע דירה בתחתונים, כמו שכתוב בישעיהו, כתפארת אדם לשבת בית, מאז הוא צריך למנותם להודיע שהם צריכים להיות כמספר זה, כדי למלות, כמו שהוא אמר, 28 מחנות של 22,000 באותו זמן אשר הושיב השם שכינתו ישיבה של קבע באוהל מועד. ולכן התורה אומרת כאן, וידבר השם משה בבר סיני באוהל מועד. המילים באוהל מועד פה הן משמעותיות, משום שבאוהל מועד בא לרמוז על הנקודה הזאת. הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בבית, וכשיש השראת שכינה, לכן הוא נצטווה בציווי על המניין.
זה היה צריך להיות קודם.
מתי זה קודם?
לא, שקודם כל הגיע המניין, ואחר כך הגיע השראת שכינה.
לא, אז עוד פעם. לא. זה שיש את המניין, זה ידוע, רק הציווי היה לגלות. מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע את המניין? זה ידוע. הקדוש ברוך הוא, התורה רומזת כאן את העניין כדי לגלות לנו את ההתאמה בין השראת השכינה לבין המניין. זה הציווי. השאלה למה הוא נצטווה, למה הקדוש ברוך הוא מצווה עליו למנות. אז הוא אומר, הוא מצווה עליו למנות כדי להראות שיש התאמה בין המניין לבין המציאות. כן? מה?
אם היה
פחות, אז הוא היה צריך לתת הסבר אחר? היה צריך לתת הסבר אחר? אז היה נותן הסבר אחר. אבל מכל מקום הוא אומר, ההסבר הזה מותאם, וככה הוא מבין את הדברים. לכך, או, מה שנקרא, נכון? לכך נאמר כאן באוהל מועד, וזה פירוש יקר, הוא אומר, הוא מתיישב על אופנו במספר 600,000, אשר בו יצאו רוב המפרשים ללקוט טעם מספיק ולא מצאו. טוב, באחד לחודש השני בשנה השנית, צורך זמן זה שכתוב כאן, אמרו במדרש תנחומה, משל למלך שנשא אישה ולא כתב לה כתובה, לימים מצא ענייה בת טובים וכתב לה כתובה וכתב לה זמן וכולי. עיין נוסח המדרש בילקוט שמעוני. דעת בעל מדרש זה שיום מתן תורה הוא יום אירוסין, כי הקדוש ברוך הוא הרס את ישראל על ידי, אני אסביר, הרי אנחנו בחז"ל רואים שבזמנם היו שני שלבים. אדם לא היה נושא את אשתו מיד, אלא שלב ראשון היה מקדש אותה. האישה נקנית, אומרת המשנה בקידושין, בשלוש דרכים, בכסף, בשטר ובביאה. אז מה הפירוש? הפירוש הוא קונה אותה. הוא קונה אותה, הפירוש היא אסורה על כל העולם. הוא קנה אותה, נתן לה כסף ואמר לה, הרי את מקודשת לי, אז היא אסורה על כל העולם. אבל עדיין היא לא נמצאת אצלו בבית. הנישואין זה היה השלב שהוא הכניס אותה אליו הביתה. כשהוא קנה אותה, הוא אסר אותה על כל העולם, היא כבר אשת איש, אבל היא עדיין לא נשואה לו. הנישואין היה שלב ב'. אנחנו היום עושים את שני הדברים בבת אחת, אבל הסיבה למשל שקוראים את הכתובה תחת החופה היא כדי להפריד, לעשות את ההפרדה. כל קריאת הכתובה עניינה להפריד, לעשות הפרדה בין הקידושין לבין הנישואין. כן? הקידושין זה השלב הראשוני, הרי את מקודשת לי, והנישואין זה אחר כך, אחרי. בבקשה?
מה העניין של ההפרדה?
אני אומר, קידושין, הקידושין או האירוסין זה הקניין. הקניין, הוא קנה אותה. מה? לא, אני אומר, כי יש פה שני שלבים. שלב ראשון זה השלב של הקניין, אבל היא עדיין לא נמצאת איתו, היא עדיין, עוד אין אישות. יש קניין, היא אסורה לכל העולם, אבל הם עוד לא חיים כבעל ואישה. השלב הבא, השלב שבו האישה נכנסת אליו הביתה, הם חיים יחד, זה שלב הנישואים. והפירוש שרואים בתורה, כך צריך לומר, רואים בתורה שהתורה עושה הפרדה, עושה הבחנה בשני השלבים. יש שלב שאישה מקודשת, אבל היא עדיין לא נשואה. כשעדיין לא נשואה, יש הרבה דברים שעדיין הוא לא... למשל, אם למשל מי שסובר שחיוב מזונות, החיוב לזון את אשתו הוא חיוב מן התורה. החיוב לזון לא חל עליו אלא בשעה שהיא נשואה. לפני שהיא נשואה הוא לא חייב לזון אותה. היא כבר אסורה על כל העולם, אשתו, מי שיבוא עליו חייב מיטה כבעל אשת איש, אבל הוא עדיין לא חייב לזון אותה.
בעצם היא נפלת בין הכיסאות.
היא לא נופלת בין הכיסאות. לא. לא, הוא צריך... נכון. נכון, נכון, נכון. אבל ההפרדה היא לא חייבת להיות הפרדה של זמן ארוך. הסיבה לדבר גם כתוב, נותנים לבטולה 12 חודש. אישה צריכה להתכונן לחתונה. לחתונה אישה צריכה להתכונן, צריכה להכין לעצמה תכשיטים וכל מה שצריך. אז כשהוא קונה אותה, אז היא אשתו כבר, אבל היא, מאז, מאותו רגע, היא מתחילה להתכונן. היו מתכוננים בשלב הזה. מה, נותנים לה זמן להתכונן? אז אם זאת, למשל, נערה שהיא בת 12, אז היו הנישואים בגיל צעיר, אז נותנים לה אפילו, נותנים לה 12 חודש כדי להכין את עצמה. בוגרת, אומרת המשנה, מספיק 30 יום, לא צריך יותר מ-30 יום, כן? יכול להיות פחות, אבל 30 יום זה המינימום הנדרש. המקסימום, לא המינימום. בבקשה? כן, אבל יכול להיות, השאלה אם זה דאורייתא, קלה בלא ברכה כתוב, אסורה לבעלה כנידה. אבל שוב, השאלה אם זה לא חייב להיות דאורייתא. על כל פנים, אני כמו שאמרתי, הוא קנה אותה בקידושין, באירוסין, הוא נשא אותה בשלב יותר מאוחר. הוא רוצה להסביר, חז"ל מתארים את מתן תורה גם כן כנישואין או כאירוסין בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל, המתואר בשיר השירים כראיה וכדוד, כן? אז זה מה שהוא רוצה להסביר. הוא אומר כך, היה נוסח דעת בעל מדרש זה, דעת בעל מדרש זה, שיום מתן תורה הוא יום אירוסין, כי הקדוש ברוך הוא אירס את ישראל על ידי זאת התורה. זאת אומרת, אמרנו, כשאדם קונה אישה, הוא נותן לה כסף, הוא נותן לה שטר, כן? ובאמצעות הכסף או השטר, הוא קונה אותה. יש, אישה נקנית בכסף, בשטר ובביאה, כל פנים, או בכסף או בשטר. הקדוש ברוך הוא מקדש את ישראל, מה הוא נותן להם? איך הוא קונה אותם? אז אומר המדרש, הוא קונה אותם באמצעות התורה. שטר הקידושין, שאיתו הקדוש ברוך הוא קונה את ישראל, זה התורה. אז הוא אומר, כמו שכתוב, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, דורשים חז"ל מסכת פסחים, אל תקרא מורשה אלא מאורסה, כן? תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, מאורסה קהילת יעקב, באמצעות מה? באמצעות התורה שציווה לנו משה. התורה היא השטר הרוסין שאיתו כביכול הקדוש ברוך הוא קונה את ישראל. ותדע כי לא כתוב מורשה קהילת יעקב, דורשים חז"ל מאורסה קהילת יעקב, אומר לא כתוב מורשה לי קהילת יעקב. אם היה פירוש המילה מורשה, הכוונה מלשון ירושה, אז היה צריך להגיד תורה ציווה לנו משה, מורשה היא מורשה, אותה הקדוש ברוך הוא מוריש לעם ישראל, לי קהילת יעקב. אבל לא כתוב כך, כתוב מורשה קהילת יעקב. אז הוא אומר, כך הוא מסביר את הדרשה של חז"ל, משמע שקהילת יעקב היא מאורסה לקדוש ברוך, על ידי שנתן לה התורה, כמו שהוא אומר, במקום טבעת קידושין, כמו שכתוב כי בועלייך עושייך. והנה מצינו, עוד מעט נראה איך הוא מבין את הפסוק הזה, והנה מצינו לרבותינו ז"ל שהמשילו זיווג ישראל הקדוש ברוך הוא לזיווג קלה לחתן בשני זמנים. האחד הוא בשעת מתן תורה, שכתוב ויתן אל משה, אל משה כחלותו לדבר איתו, אז כתוב כחלותו חסר. אז חז"ל דורשים אל תקראי כחלותו אלא כקלתו, כן? כתוב חסר. אז הוא אומר, ויתן משה כחלותו, קלות חסר כתיב, שנמסרה התורה כחלה מקושטת ב-24 ספרים. השני הוא ביום חנוכת המשכן, גם כן כתוב, והיא ביום קלות משה להקים את המשכן. הביטוי קלות משה, פרש רשי, שביום שהוקם המשכן נמסרו ישראל להקדוש ברוך הוא כקלה לחתן. שמע מינה שמתן תורה הוא זמן האירוסין, ויום הוקם המשכן, יום הקמת המשכן, הוא זמן הנישואין. וכמו שהוא הסביר, עניין המשכן זה בית, עניין המשכן זה בית. אמרנו, הנישואין זה הכנסה אל הבית. כן? ההכנסה, חיים יחד, ההכנסה אל הבית, כתפארת הדם, בבקשה?
עכשיו עושים דירה לחתן ולא לקלה.
לא, הפירוש הוא
הקלה היא מאורסה, היא צריכה להתכונן, נקחת
אז מתן תורה זה האירוסים. מה זה עכשיו?
קונים דירה לחתן.
אתה אומר שהיום המציאות התהפכה. טוב, הלאה, הלאה. כמובן מלשון ימסרו, דהיינו לבית מדור אחד, כן? וביני וביני כמו עשור חודשים, כמו שנאמר רבקה, כן? אז אליעזר משמש כשליח לקדש את רבקה ליצחק, אז הם אומרים, תשב הנערה איתנו ימים או עשור, היא צריכה להתכונן, כמו שאמרנו, נכון? והיינו 10 חודשים שנותנים לבטולה זמן, כמו שאמרתי, בין אירוסין לנישואין, להתקשט ב-24 מיני קישוטים שנזכרו בישעיהו, וכדי להדמות זיווג של ישראל הקדוש ברוך הוא בכל צד אל סתם זיווג, הגביל הקדוש ברוך הוא גם כן זמן ישראל 10 חודשים מראש חודש סיוון שבו נתארסו בתורה אשר ציווה לנו משה, עד ראש חודש ניסן שבו הוקם המשכן ונשלם הזיווג מכל וכל, כי בזמן זה התקשטו ישראל ב-24 ספרים, ומתוך זה ראוין לדור באוהל מועד מדור אחד לשניהם, ולפי שזמן נישואין 30 יום, על כן נמשך הזמן עד אחד לחודש השני בשנה השנית. ואם תרצה למנות מן פסוק ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו, שנאמר בחודש תמוז אחר 40 יום שהוריד הלוחות, אז יהיה מכוון המספר 10 חודשים עד החודש השני של השנה השנית. זאת אומרת, פירוש אחד הוא אמר שלמעשה הזמן נשלם בראש חודש ניסן, אבל לפי משהו בער הרי בראש חודש ניסן עדיין אמנם הוקם המשכן, אבל השראת השכינה הייתה כמו שכתוב אצלנו. אז הוא אומר, רק אחרי שכבר נקבעה הדירה של הקדוש ברוך הוא באוהל 30 יום לאחר מכן, אז הוא אומר 30 יום זה זמן הנישואין, הנישואין התחילו, הנישואין, שמחת הנישואין התחילה בראש חודש ניסן ונמשכה עד ראש חודש אייר. זה פירוש אחד. פירוש שני הוא אומר, הפסוק ויתן אל משה כחלותו נאמר לא במעמד הר סיני, אלא נאמר כשמשה רבינו נתן את ירד עם הלוחות. זה מה שהוא אומר. אז משם עד ראש חודש ניסן זה 10 חודשים. עכשיו מה הוא אומר? וכתב לה השם כתובה לידע מאיזה זמן תטרוף הלקוחות. הרי כתובה זה שטר חוב, כתובה זה שטר חוב, שטר חוב משעבד את כל הנכסים של המתחייב לפרוע את החוב, במידה והוא לא ירצה לשלם או לא יהיה לו מזומנים לשלם, יורדים לנכסים שלו. אז הוא אומר, וכתב לה השם כתובה לידע מאיזה זמן תטרוף הלקוחות, כי נשתעבדו הקדוש ברוך הוא, מה ההתחייבות או מה הנכסים שמעמיד הקדוש ברוך הוא כהתחייבות לישראל, כן, על הנישואין? ארץ ישראל, ארץ ישראל. כך הוא אומר, כי נשתעבדו להם בכתובה ארצות 7 אומות, שאם בחטאם יגלו מן הארץ יוכלו לחזור ולטרוף מידם ולומר זמן שטרנו קודם. לכך נאמר כאן באוהל מועד, כי הוא זמן הנישואין לשבת בית. וכן הזכירו רבותינו זה על מסכת תענית שני זמנים אלו, ודרשו המשנה בסוף מסכת תענית אומרת, כתוב ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. יום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש. אז יש כמו שהוא פירש, שלב האירוסין ושלב הנישואין, כי בשני זמנים אלו נשלם הזיווג, והזכיר באחד לחודש השני מן הטעם שנתבהר, וכדי שיהיה הזיווג דומה בדומה, נאמר שאו את ראש בני ישראל, וכדעת המדרש האומר שכדרך שנאמר בקדוש ברוך הוא והמתנשא לכל לראש, אז כך מצווה הקדוש ברוך הוא את ישראל, את משה רבנו למנות את ישראל אז הוא אומר לו שאו את ראש. המתנשא לכל ראש זה ריבונו של עולם. נשיאות הראש עניינה גם כן, עניינה גם כן ההכרה בעובדת היותם של ישראל ראש. שאו את ראש, הכוונה הרימו. הרימו הוא לא במובן פיזי, אלא במובן רוחני, שאו את ראש, כן? וכדעת המדרש האומר, שכדרך שנאמר בהקדוש ברוך הוא, והמתנשא לכל הראש, כך נתתי לכם תילוי ראש, הכוונה נשיאות ראש. ומה העניין זה לכאן? מה פתאום התורה אומרת את זה כאן? אז הוא אומר, כדי שיהיה מזווגים איש ואישה, מנסים למצוא את ההתאמה ביניהם. אז ההתאמה כביכול בין הקדוש ברוך הוא לישראל, בקדוש ברוך הוא נאמר והמתנשא לכל הראש, ובישראל נאמר שאו את ראש. עוד פעם,
כן, לסכם את הדבר, יש איזה מעשה שבת מועדים מורסה, ניסן, נכון? אני שואל.
לא, מורסה זה מתן תורה, אירוסין זה מתן תורה, מתן תורה או נתינת הלוחות. האירוסין זה מתן תורה, והנישואין, שלב הנישואין זה ראש חודש ניסן או ראש חודש אייר, זה שלב הנישואין.
ומה לגבי ארץ ישראל?
מה? ארץ ישראל, הוא אומר, ארץ ישראל זה ההתחייבות, זה שטר ההתחייבות, או הנכסים שאותם כביכול משעבד, כמו שכשאדם, אדם נושא אישה, הוא משעבד לנכסים. אם הוא יגרש אותה, או אם הוא ימות, מאיפה היא תגבה? מהנכסים שלו. הקדוש ברוך הוא כביכול משעבד לישראל בכתובה את ארץ ישראל, ארץ שבעה עממים. מה הבעיה? איזה סתירה?
אם הקדוש ברוך הוא מגרש אותנו לקבל את ארץ ישראל?
מה?
אם הקדוש ברוך הוא מגרש אותנו,
כן, כן. אז הוא מסביר, הוא מסביר שגם כשהקדוש ברוך הוא, גם כשהקדוש ברוך הוא כביכול יגלה את ישראל לבין האומות, הוא מתחייב להם שישתעבדו להם בכל מקרה, ארץ ישראל תהיה משעובדת להם גם אם הם יגלו בין האומות. הם יוכלו אחר באיזשהו שלב לחזור ולקחת את ארץ ישראל. זה מה שהוא אומר. בטח, אה. מורשה זה ירושה, מאורסה זה לשון אירוסין. מה? היינו אח. זה לא משנה. חז"ל, כשהם דרשו את הדרשה הזאת, הם לא עשו את ההבחנה.
אירוסין זה בסמך.
נו.
ומאורסה
זה בסין. אבל היינו אח. סמך וסין. סמך וסין לעניין זה, זה היינו אח.
אותו משמעות.
כן, כן, כן.
ואנחנו אומרים, ישתיך לי לעולם.
מה?
ישתיך לי לעולם.
נו, וירסתיך, וירסתיך. בסמך.
כן.
נו. בסין אפילו כתוב. וירסתיך בסין, נו, אז אתה רואה שאין הבדל. אז אתה רואה שאין הבדל, נו. הנה, אז אתה מביא ראיה. אין הבדל בין אם כותבים מרוסים בסמך, או כותבים מרוסים בסין. זה היינו אך, זה אותו פירוש.
זה מכוח המתן תורה.
מה?
מתן תורה.
כן? זה מה שהוא אמר. הוא אמר, מתן תורה זה שלב האירוסים. מתן תורה זה שלב האירוסים. זה מה שהוא...
למה להתייחס דווקא מתן תורה ולא לנישואים?
מה? אין דווקא. יש שני שלבים, זה מה שהוא רוצה להגיד. יש שלב האירוסים ויש שלב הנישואים.
אבל יש יותר כוח בנישואים.
מה?
יש יותר כוח בנישואים.
מה זה שייך יותר כוח? מי מדבר על כוח? יש פה שני שלבים. יש שני שלבים. כמו שאמרתי, אדם מקדש אישה, הוא עובר שני שלבים. שלב א' זה הקידושין, שלב ב' זה הנישואים. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא מקדש את ישראל. אז יש שלב א' ויש שלב ב'. הקידושין והאירוסין, היינו אח.
כן, האירוסין.
מתן תורה. מתן תורה. הנישואין זה בניין בית המקדש, או בניין המשכן, או השראת השכינה במשכן. השראת השכינה במשכן הייתה או באלף וניסן, הייתה באלף וניסן, זה ודאי, הייתה באלף וניסן, אבל רוצה הקליע
שכר דירה
אחרי שכר דירה. בדיוק. השלושים יום זה אחרי שכבר הוחזק במקום. זה הפך להיות דירת קבע. תוך השלושים יום הראשונים זה עדיין לא דירת קבע. מתי זה דירת קבע? אחרי ש... בבקשה?
אני אומר, ביום חתונתו זו מתן תורה.
נכון.
אמרנו לפני רגע
סירוסין. נו, אז תראה חתונתו. מה הבעיה?
חתונתו סירוסין?
כן. חתונתו זה אירוסין, ויום שמחת ליבו זה הזמן שבו הקלה נכנסת אליו. הלאה. שאו את ראש כל עדת בני ישראל. שאו את ראש כל עדת בני ישראל. אומר אחלי יקר, אף על פי שרשי פירש שהוא לשון, מה זה שאו את ראש? רשי פירש שהוא לשון קבלת חשבון. זאת אומרת, תקבלו את המניין, תקבלו את החשבון, כמה וכמה יהודים יש היום במחנה של ישראל, כן? מבין 20 שנה ומעלה. מכל מקום, הזכירו בלשון שאו, או כשפרשת כי תישא, גם כן הצטוו על המניין, כי תישא את ראש בני ישראל, נשא את ראש, כי מצד המספר, למה באמת משתמשים בביטוי של נשיאות ראש כשהכוונה היא למניין? זה מה שהוא רוצה להסביר. מדוע התורה משתמשת בביטוי נשיאות ראש? היא מתכוונת למניין, אבל היא לא אומרת תמנה, היא אומרת שא את ראש, שאו את ראש. מדוע? אז הוא אומר, כי מצד המספר ינטלם וינשאם ביתר שאת על כל העמים אשר אין להם מספר פרטי. זאת אומרת, אנחנו יודעים יש 70 אומות, אבל שום אומה לא נמנית. כאן יש ציווי מיוחד של הקדוש ברוך הוא למנות את ישראל. המשמעות של המניין היא נתינת חשיבות לכל יהודי ויהודי בפני עצמו.
במלחמת מדיין כתוב סייטרות כל
מלכוח,
גם היו בהמות וגם אולי ישבויים.
זה אחרי, זה, לא, זה היה כדי לחלק את השלל. לחלק את השלל, אבל כאן המניין לגופו. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו למנות את ישראל. אז מה הוא מסביר? אז הוא אומר כך, כי מצד המספר ינטלם וינשאם ביתר שאת על כל העמים אשר אין להם מספר פרטי. זאת אומרת, המספר למעשה מרומם אותם על כל העמים, לכן הביטוי שאו. מדוע? אין להם מספר פרטי. הוא נותן משל, כמו הקש הזה שאין דרך בעל הגורן ליתן לו מניין, כך אין לאומות השגחה פרטית, אין לאומות השגחה פרטית, כי אם כללית לקיום עמים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה האומה הזאת ותהיה האומה הזאת ותהיה האומה הזאת. אז אין השגחה על כל אחד ואחד, יש השגחה על עצם יש צורך באומה הזאת, שהאומה הזאת תהיה בעולם. כמו שאמרנו, יש 70 אומות. בישראל ההשגחה היא לא על האומה בכלל, גם על האומה בכלל, אבל יש השגחה על כל יהודי ויהודי בפרט, והביטוי להשגחה הזאת זה המניין שאותו מצווה הקדוש ברוך הוא למנות את ישראל.
כתוב בפשט כבר,
בבקשה,
במספר שמות התורה מלמדת אותנו
כן.
כבר השיבות של הפרטיות.
אז לא, אמת, אבל אמת, אבל נכון, אבל הנקודה הזאת באה לידי ביטוי מיוחד בזה שהתורה מדברת על שאו את ראש. השימוש לשון הזה, שאו את ראש, זה אומר התייחסות של כבוד לישראל. שאו את ראש, כן? כן.
הנקודה הזאת, כאילו, לגבי השגחה פרטית,
נו,
לנו כן ולגויים לא, אם אני מבין נכון, השגחה פרטית זה הקדוש ברוך הוא, זה גם הגורל של בן אדם, נכון?
נו,
נכון.
נו,
קשה מאוד לראות שזה לא קורה אצל הגויים. בתכלס, כן, מי שגר, נכון, פה הוא עושה כאילו מבדיל, נכון, צריכים לראות אותם כמו עם,
כן.
שאתה בגלות ואתה חי עם הגויים, ואתה רואה שכן יש איזה השכחה פתוח.
בטח, אבל...
אחד הוא יפה, אחד אסון, אחד חכם, אחד יודע מה. מה זה
השגחה פרטית?
זה לא משהו רוחני, נכון?
לא רק גורל, אני רוצה להסביר. צריך להבין, אנחנו רואים, זה יסוד שכתוב ברמב״ם וגם בשאר הראשונים זה מופיע. ככל שדבר יותר חשוב הוא יותר מושגח. ככל שדבר הוא במעלה יותר גבוהה, ההשגחה עליו הופכת להיות יותר צמודה. עם צדיקים הקדוש ברוך הוא מדגדק כחוט השערה. מדוע? למה הוא מדגדק איתם כחוט השערה? למה אם אדם רגיל הוא לא מדגדק כחוט השערה? פשוט הוא, הצדיק הוא יותר קרוב. ככל שיש קרבה יותר גדולה, כשאדם נמצא במדרגה יותר גבוהה מבחינה רוחנית, הוא יותר קרוב לריבונו של עולם. יותר קרוב לריבונו של עולם, הוא יותר מושגח על ידי ריבונו של עולם. וכשזה לא כך, אז כשאדם מתרחק, אז גם הוא, לא, הוא פחות מושגח. אלא מה? יש פה הבחנה שהכלי אחר עושה בישראל, לא רק מצד העירת שמיים של כל אחד, אלא מצד הסגולה הפנימית. אצל ישראל גם יש שתי מדרגות. מדרגה אחת שהיא תלויה בבחירה של כל אחד ואחד, כמו שאני אומר, אם צדיקים מדגדק הקדוש ברוך הוא כחוט השערה, אבל יש מדרגה שהיא לא תלויה בבחירה, אלא היא תלויה בעצם העובדה שיהודי הוא יהודי. כשיהודי הוא יותר מושגח, ההשגחה על ישראל באופן פרטי, כן, על כל אחד ואחד, היא לגמרי שונה מההשגחה שישנה על הגויים. לא שאין השגחה, אין השגחה, לא שאין השגחה בכלל, אבל כשאתה עושה השוואה, אז הוא אומר, יש הבחנה יסודית, וזה מה שהוא רוצה להגיד, זה בא לידי ביטוי במניין הזה, או בציווי שהתורה מצווה, שאו את ראש כל הדת בני ישראל. זה מה שהוא רוצה להדגיש כאן. עכשיו, אבל כל איש מישראל מושגח בפרטות, ואפילו אחד מהם חשוב כאומה שלמה, כמו שכתוב, ונפל ממנו רב. דורשים חז"ל, ונפל ממנו רב, אפילו אחד מהם שיפול דומה כי רבו. זה לא אחד. על כן נתן להם הקדוש ברוך הוא מספר כמו לכוכבים, שנאמר בהם, המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא. כך נאמר כאן במספר שמות, להורות שמצדיק, הוא משתמש פה בפסוק, כן? הפסוק אומר, מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. אז חז"ל דורשים על הפסוק הזה, מה זה מצדיקי הרבים? כל מיני פירושים, אבל רואים שהכלי יקר מבין, מצדיקי הרבים הם ישראל. ישראל נקראים מצדיקי הרבים, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, המוציא במספר צבאם, וכל אחד יש לו השגחה פרטית. ומה שמקשו בגמרא, הגמרא שואלת סתירה, שני פסוקים. פסוק אחד אומר, והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יספר ולא ימד, לא ימד ולא יספר. זה פסוק בהושע. שמע מינה, כן? מצד אחד כתוב, והיה מספר בני ישראל, והיה מספר בני ישראל. ואחר כך, באותו פסוק עצמו, כתוב, ככל הים אשר לא ימד ולא יספר. נו, אז מצד, זה לא שני פסוקים, זה אותו פסוק. והיה מספר בני ישראל, אז יש להם מספר. ככל הים אשר לא ימד ולא יספר, אז אין להם מספר. שתירה. אז הוא אומר, לפי הפשט, אין זה קושיה. כי אצל הקדוש ברוך הוא ודאי יש להם מספר. ככוכבים, שמוציאם ומכניסם במספר, כך יש להם מספר, והכוונה של המספר היא להורות שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל אחד בפרטות. ומה שאמר אשר לא ימד ולא יספר, היינו אצל בני האדם, שבוודאי לא יוכלו לספור אותם לגודל ריבויים. אבל יש לעשות הבחנה בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל. מספר בני ישראל זה ביחס לריבונו של עולם. אשר לא ימד ולא יספר זה על ידינו, אנחנו לא יכולים לספור. אבל מה המשמעות של המספר ביחס לריבונו של עולם? המשמעות של המספר זה לא מספר כפשוטו, אלא השגחה פרטית. ברור? כל זכר לגולגל אותם. פירש רש"י. על ידי שקלים. והרבה מן המפרשים, ולמה על ידי שקלים? כי אסור למנות את ישראל. אז אם כתוב למנות, אז הפירוש הוא על ידי שקלים. והרבה מן המפרשים חלקו עליו ואמרו שמספר זה היה בלא שקלים, ולשון המקרא מוכיח שאמר לגולגל אותם, וחשבו לתרץ, נו באמת, למה דווקא מספר הראשון היה על ידי שקלים, לפי שהיו צריכים אז לעבודת המשכן, ותירוץ זה דחוק. זאת אומרת, הפירוש, למה במשכן, בפעם הראשונה היה צורך בשקלים? כי אם אתה אומר ש... הקדוש ברוך הוא מצווה עכשיו בלי שקלים, סימן שמותר. לא, זה מה שהוא אומר. אם אנחנו אומרים שבמניין הזה, או אם אנחנו אומרים שבמניין הזה לא היו שקלים, זאת אומרת שמותר למנות אותם גם בלי שקלים. אם מותר למנות אותם גם בלי שקלים, אז למה במניין הראשון היה צורך בשקלים? אז צריך לומר מה שכבודו אמר, שבאמת צריך את הכסף לצורך עבודת העבודה, צריך את הכסף לאדנים, למשכן, למה שצריך. אז בשביל זה שם היה שקלים, אבל לא בגלל שצריך למנות אותם דווקא באמצעות שקלים. כי אם אני מפרש שכאן זה היה באמת בלי שקלים, זה אומר שמותר למנות את ישראל גם בלי שקלים. זה המשמעות. אז הוא אומר, ותירוץ זה דחוק. ולי נראה שוודאי טעם השקלים היה להציל מעין הרע, שהגמרא אומרת, אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין. כן? ועין הרע שולט בדבר מנוי. ודווקא, אז הוא אומר כך, ודווקא במניין שהוא דבר חידוש, דרך משל, שבזמן שרואים מאז זהובים אצל איש עני שחזקתו שאין לו, יותר העין הרע שולט בו ממה שרואים אצל העשיר אלף זהובים. כי אצל העשיר אלף זהובים זה לא חידוש, אז שם אין העין הרע שולט, כן? כי כבר הוחזק באיש עמיד. כך ישראל, אז הוא אומר כך, בצאתם ממצרים היו מוחזקים במתי מספר, כמו שכתוב, כי ב-70 נפש ירדו מצרימה, ונתמעטו שם מעוצר רעה ויגון והשלחת הבנים ליאור, ופתאום נמצאו במספר הראשון 600 אלף לבד מנשים וטף. ודאי היה בפעם ההוא מקום לחוש לעין הרע, מה שאין כן בשאר המספרים. מדוע? כי כבר הוחזקו בעם רב ועצום, ועל כן מנעם דוד המלך בלא חצאי שקלים. כי ודאי לא, הרי הרמב"ן פה מעורר את השאלה בפרשה, אם באמת צריך למנות, אסור למנות עם שקלים, אז איך דוד המלך, הפשט הפשוט אומרים שבאמת כשדוד המלך מונה את ישראל, העונש על כך היה המגפה שבאה בעם אחר כך, כן, על זה שמנה אותם. אז מה פירוש מנע אותם? מנע אותם להגיד שצריך למנות עם שקלים, והוא לא מנע אותם עם שקלים, זה קשה לומר, הוא אומר. זה מה שהוא רוצה לומר. כי כבר, ועל כן מנעם דוד המלך בלא חצאי שקלים, כי ודאי לא עבר על מצוות התורה, שהרי הכתוב אומר, רק בדבר אוריה החיתי. על זה הוא נענש, לא יותר. אלא שמצוות השקלים לא הייתה כי אם למניין הראשון, למספר הראשון, כי בו היה יותר בית מיחוש שלא יקבלו נזק מעין הרע, הן בדרך הטבע כאמור, הן מצד העונש. כי היה המספר... בבקשה?
אנחנו ביחד עושים את המספר שלנו.
מי יעשה לנו עין הרע? אני יודע, אני לא יודע, אני לא מבין את העין הרע, אני יודע. אולי, אולי. אני לא יודע.
זה עניין פנימי, זה עניין פנימי. פה יש עין הרע.
אפשר להבין שלעשות את המניין לא בגלל העין הרע, אבל לא הבנתי מה מבדיל את השקלים או סתם מספור.
מה? לא, הפירוש הוא שאם אתה מונה את השקלים, אתה לא מונה אותם. אתה מונה את השקלים. נכון שבאמצעות השקלים אתה מקבל את המניין שלהם, אבל אתה לא מונה אותם. אתה לא סופר את ראש. אתה לא עובר ראש וסופר. אתה מקבל את השקלים, ואתה סופר את השקלים. אתה רואה, אלא מה? אתה אומר, איך אני יכול לדעת כמה הם? כי אני אומר, כל אחד נתן מחצית השקל, אז אני יכול לדעת. אתה מבין? אבל אתה לא מונה אותם. כל פנים, אז הוא אומר כך. ביחס למה?
שלום, לפי מה רוב בני אדם מתים?
נו, זה משהו אחר. הוא רק אומר, הגמרא אומרת שעין הרע, כמו שהוא מביא, עין הרע שולט בדבר המנוי. עין הרע שולט בדבר המנוי. זה מה, מה שאתה אומר זה משהו אחר, לא שייך. עין הרע שולט בדבר המנוי.
אז עין הרע,
אני לא יודע. אתה שואל אותי בדבר שאני לא מבין. אני לא מבין בזה, באמת לא מבין. מי מבין בעין הרע? אני מבין בעין הרע? אני לא יודע. אולי יש אנשים שמבינים, אני לא מבין. על כל פנים הוא אומר, זה הגמרא אומרת, עין הרע שולטת בדבר המנוי. זה כתוב. מה זה עין הרע? איך זה שולט? איך זה עובד? אני לא יודע. אבל כך כתוב. כל פנים הוא אומר, אלא שמצוות השקלים לא הייתה כי אם למספר הראשון, כי בו היה יותר בית מיחו שלא יקבלו נזק מעין הרע, אין בדרך הטבע כאמור, אין מצד העונש, כי היה המספר ההוא קרוב למעשה העגל, והיה הדין נותן שיפלו רבים מהם מצד עונש המעשה ההוא. וכשנודע על ידי המספר שנשארו 600,000 יהיה הדבר חידוש, ושלטה בהם אין הבישה, כי החטא, יש פה צירוף, הוא אומר, החטא מסייע לזה. על כן היו צריכים אז לחפרה על נפשותם ולהצילם מעין הרע, אבל מה שאין כן בכל המספרים. מבין 20 שנה ומעלה. בבקשה? לא, אז מה שזה משהו, אז אין הכי נמי, אז צריכים לחפש, אם כך, אז באמת למה פרצה המגפה? הרי הבנה של המפרשים הייתה שזה היה החטא. אבל מצד שני הוא אומר, קשה לומר שאם זה, אם זה הרמב"ן אומר, זה הרמב"ן, הרמב"ן אומר את זה. איזה היה, זאת אומרת, איזה עניין היה לו למנות את ישראל סתם? כן, זה הרמב"ן.
עד שיואב אמר לו,
כן, כן,
כן, נכון. וגם ברד"ק השוחר טוב המפורסם, זה שתורשו את המקדש בתקופות של דוד,
זה גם כן, זה גם כן, כן, נכון, 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 נכון. כל מקום, אז זה הפירוש שלו. עכשיו, מבין 20 שנה ומעלה, אם מספר, הרי הוא הקדים קודם שכל המניין, יסוד כל הציווי על המניין, זה בגלל, כמו שהוא אמר בהתחלה, השראת השכינה. והשראת השכינה, כמו שהוא אמר, דורשת מספר מסוים שבו או עליו שורה שכינה. כמו שהוא אמר, 600,000. אז אם ככה, אם מספר זה היה בעבור השראת השכינה, למה התורה אומרת כל יוצא צבא בישראל? מבין 20 שנה ומעלה, כן, תפקדו אותם לצקן, מכל יוצא צבא בישראל. מה העניין יוצא צבא להשראת השכינה? ולפי מה שפירשתי למעלה, שהיה צורך מספר זה לידע אם יש שם 22,000 לכל מחנה שכינה מ-28 המחנות, כדי שיהיו דוגמת צבאות של מעלה, שפיר כאמר כל יוצא צבא, והוא הראוי להיות כאחד מצבא המרום, כמו שכתוב במדרש, שישראל נקראו צבאות, שנאמר יצאו כל צבאות השם, כדרך שהמלאכים נקראים צבאות, שנאמר השם צבקות אלוקי ישראל יושב הקרובים. ופשוטו, עכשיו זה על דרך מה שהוא אמר למעלה, ופשוטו הוא שיוצא צבא היינו למלחמה, כי אילו לא חטאו במרגלים היו נכנסים לארץ מיד, ואז להיכנס לארץ מיד פירושו של דבר להילחם. אז כל יוצא צבא בישראל, ואף על פי שלפעמים יש בן חיל בפחות מ-20 שנה, מכל מקום לא בגבורת איש יחפוץ השם, כי אם בזכות התליה מילתא, וכל בן 20 מצד היותו בר עונשין בבית דין של מעלה, אז ביותר הוא מדקדק במעשיו, ומסתמה יש לו אז יותר זכויות שיגנו בעדו במלחמה. שהרי הכהן מכריז, כמו שכתוב בספר הדברים, מי האיש הירא מהעבירות שבידו ילך וישוב לביתו. היוצאים למלחמה היו צריכים להיות אנשים צדיקים, כן? וכל פחות מבין 20 מסתמה אינו מדגדק כל כך במעשיו, ואין לו כל כך זכויות שיחריעו על חובותיו. אז לכן נמנו דווקא מבין 20. טוב, מה? היא אומר, כי התוכנית הייתה שיכנסו לארץ מיד. מלחמת מצווה, לכבוש את ארץ ישראל. בבקשה? לא, הוא מביא ראיה, לא זה שהכהן אומר, אלא אתה רואה שלמלחמה, בדרך כלל, נבחרו הצדיקים. הרי זה רואים מהפרשה. והסיבה לכך מובנת מאוד, משום שככל שיהיו הנלחמים יותר צדיקים, ירבו זכויותיהם, וזה ייתן להם כוח לעמוד, כן.
מה שאני לומד מפה, שזה שבין 20 ומעלה הוא בא עונשים,
בבית דין של מעלה, בבית דין של מטה מענישים מהרגע שהאדם הופך להיות גדול. דהיינו 13 שנים ויום אחד שהביא שתי שערות, הוא בגדר גדול והוא חייב בבית דין של מטה. אבל בבית דין של מעלה הגמרא אומרת לא עונשים רק מגיל 20 שנה.
עכשיו, זה גם לצד השני, לא רק מצד החומרה, אלא גם לטובה, בזכויות.
מה פירוש?
מה שאני לומד,
לא, הוא אומר שככל, לא, כן, הוא אומר, אם אדם, ככל שאדם צריך לתת דין וחשבון על המעשים שלו כלפי בית דין של מעלה, זה מגדיל את האחריות שלו, מגדיל את האחריות שלו, וממילא גם מגדיל את הזכויות שלו. כשאדם יודע שהוא צריך לתת דין וחשבון לפני בית דין של מעלה על כל מה שהוא עושה, בבקשה?
איך ידונו את כל המעשים הטובים?
לא שלא ידונו, אין בית דין של מעלה מענישים אדם לפני שהוא מגיע לגיל 20. מה, בטח שנספר, אני אומר עוד פעם, אין בית דין של מעלה, אין כל כך זכויות, הוא אומר, משום שכשאדם, ככל שרמת האחריות של האדם גדלה, אז ממילא גם הזכויות שלו, ההנחה שלו היא גם שהזכויות שלו גדלות. כי הוא יודע שהוא אחראי על כל מה שהוא עושה כלפי בית דין של מעלה. אם הוא לא יעשה דבר, אם הוא חס וחלילה יעשה איזושהי עבירה, גם אם הוא יעשה אותה בסתר ולא יהיו עדים. הרי בבית דין של מטה אי אפשר להניש. אבל בית דין של מעלה מענישים. אז זה מחייב אותו. כן? אז ממילא גדלות הזכויות שלו.
מה הכוונה? מכל מקום לא בגבורת איש יחפוץ השם.
כן, הוא אומר, יכול להיות שיש אנשים שמבחינת הכישרון הצבאי שלהם, הם יכולים לשמש כבני חיל גם בשלב יותר מוקדם, לא צריך להגיע לגיל 20.
כן.
אבל כמו שהוא אומר, הכישרון החילי הוא לא המודד היחיד ליציאה למלחמה בישראל, ההפך, ליציאה למלחמה בישראל, לאו בזכות, הזכות היא הקובעת, האם האדם הזה הוא באמת צדיק, משום שכדי לצאת למלחמה צריך אדם להיות צדיק. לא מספיק שהוא יהיה בן חיים.
מה? זה מחייב דווקא שיהיה בן 20?
מה? כן. זה יגדיל את האחריות שלו. זה מה שהוא אומר. יגדיל את האחריות שלו, יגדיל את הזכויות שלו. זה מה שהוא אומר.
אז לא רוצים בכלל שיהיה מתחיל.
כן. זה הפירוש שהוא נותן. ואיתכם יהיו איש למטה, איש ראש לבית אבותיו הוא. מדכאמר איש למטה. מה חזר ואמר איש ראש לבית אבותיו? יש פה חזרה, וקרוב לומר שהוא דומה למה שכתבו המפרשים בפסוק דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. מה הכוונה כאחד שבטי ישראל? שלא היה מחניף לשבטו. עמו זה שבטו. התורה מציינת את העובדה שדן שימשו כשופטים, דן ידין, לכן הוא נקרא דן. אבל הוא דן את השבט שלו בלי פרוטקציות. דן ידין עמו, עמו זה שבטו, כאחד שבטי ישראל. כמו שהוא דן את שבט נפתלי, כך הוא דן יהודים שבאים משבט דן. השופטים שיצאו משבט דן היו ישרים. הם לא ייתו את הדין לטובת, כן, לטובת אלה מהשבט שלהם. מה שבדרך הטבע האדם נוטה יותר להקל למי שקרוב אליו יותר, אז התורה מציינת את עובדת היותה, את ישרותם של בני דן. אז מה אתה רואה על כל פנים שהמושג עמו זה שבטו? אז הוא אומר, כך נשיאים אלו היו כשירים. התורה אומרת, ואיתכם יהיו איש למטה, איש ראש לבית אבותיו. מה זה איש למטה? לכל השבט היה כאיש גבורתו לנהוג עליהם נשיאותו ברמה. ראש איש למטה. זאת אומרת, הוא התייחס אל השבט שלו כמו שצריך להתייחס. בלי פרוטקציות ובלי הנחות, כן? עם, כמנהיג, כן? איש למטה. ולא זו לכל השבט הרחוקים קצת ממנו, אלא אפילו היה ראש לבית אבותיו, הקרובים אליו ביותר. גם להם היה לראש, ומה הכוונה לראש? לנהוג נשיאות עליהם. עכשיו, כאן יש דבר מיוחד. התורה מצווה שבמניין הזה, במניין הזה יהיו מלבד משה ואהרון, המונים יהיו גם הנשיאים. כן? התורה מצווה לקח, שמשה רבינו ואהרון ייקחו איתם את נשיאי השבטים. ומה שלא נזכרו הנשיאים במספר הראשון, לפי שעכשיו היה מחלקם לארבעת גלים, וכל נשיא היה צריך לדע מי ומי ההולכים וחונים על דגלו. ואהרון לא נזכר במספר הראשון, לפי שהיה לידע נותרים מנפילת מעשה העגל אשר אהרון היה סיבתו. ואת המניין הראשון עניינו למנות את מי שנשאר אחרי מעשה העגל, ואהרון הוא הרי אחד הנאשמים במעשה העגל, כן? אז לכן הוא לא היה שם. כי אם כאן בהשראת השכינה אשר אהרון סיבה לה, כן, אחד מהדברים שכביכול שייכים להשראת השכינה בישראל זה הקורבנות שאהרון מקריב, שהכהנים מקריבים. כן. נראה עוד איזה קטע. אך את מטה לוי, אומרת התורה, התורה מזהירה את משה רבינו, אתה מונה את כל ישראל, אך את מטה לוי לא תפקוד. וכתוב אחר כך, אך את מטה לוי לא תפקוד, ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל, נדמה לי. אם לא יפקוד אותם, פשיטה שלא יקבל סכום עניינה. מה תלמוד לומר, ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל? אם הוא לא יפקוד אותם, לא ידע כמה הם, אז ודאי שהם לא יהיו כלולים בתוך המניין של בני ישראל. מה התורה צריכה להגיד, ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל? מה היה המקרא חסר באומרו, אך את מטה לוי לא תפקוד בתוך בני ישראל? ולפי מה שפירש רשי בסמוך, שהיה המניין על פי השם, רשי פירש אבי מדרש, שלמעשה משה רבינו לא היה צריך למנות. לפני כל אוהל שהוא הגיע, יצאה בת קול מהאוהל ואמרה לו, כך וכך אנשים ישנם כאן שהם מבני 20 שנה ומעלה. אז הוא אומר, לפי מה שפירש רשי בסמוך, שהיה מניין על פי השם, כי השכינה מקדמת לפניו. ובת קול יוצאת מן האוהל ואומרת, כך וכך תינוקות יש באוהל, נוכל לומר, שבתוך בני ישראל האמור אינו מוסב, המילים בתוך בני ישראל אינם מוסבות כי אם על ואת ראשם לא תישא. מה הפירוש הוא מסביר? כאילו אמר, אך את מטה לוי לא תפקוד כלל. בלי קשר. אפילו שלא בתוך בני ישראל. וכל אך למעט בה. כך בא למעט ולומר, דווקא אתה לא תפקוד אותם לבדך. אתה לא תפקוד. אבל בצירוף השכינה והבת קול תפקדם. לכך נאמר, פקוד את בני לוי. כן? מה הכוונה פקוד את בני לוי? היינו על ידי השכינה. אבל אתה לבד? לא תפקדם. ומדסמך לזה ציווי, ואתה הפקד את הלוויים, בהמשך כתוב, ואתה הפקד את הלוויים על משכן העדות, נראים הדברים, שבכל מקום שהזכיר שאו, נסו, כי תיסה, הכל הוא לשון מעלה, כמו שהוא הסביר קודם, ונשיאות ראש, הנראה בנספרים ביתר שאת על זולתם. כי כל דבר חשוב וספון יש לו מספר. ובזה ראיתי לתרץ הרבה שינויים. כי בישראל נאמרו שתי הלשונות. מצד אחד כתוב שאו את ראש כל בני ישראל, מצד שני תפקדו אותם לציב אותם. גם לשון פקידה וגם לשון נשיאות ראש. בלוויים לא הזכיר כי אם לשון פקידה. פקוד את בני לוי. בבחורות, הרי אחר כך התורה מונה גם את הבחורות ואומרת שהלוויים הם כביכול משמשים כפדיון לבחורות במדבר. כך כתוב. אז הוא אומר, בבחורות חזר והזכיר את שניהם, שתי הלשונות. פקוד כל בחור ושא את מספר שמותם. אצל בני קעת וגרשון הזכיר לשון נסו, לשון נשיאות ראש. לא אצל מררי. כמה דיוקים, זאת אומרת הוא מדייק, תשים לב. בישראל כתוב גם לשון נשיאות ראש שאו, וגם לשון פקידה. בלוויים רק פקידה, בבחורות שתי הלשונות, ואצל בני לוי גרשון וקעת כתוב נשיאות ראש, לא אצל מררי. וזה לפי שהפקידה היינו המספר, ושאו היינו לשון נשיאות המעלה, אשר ישראל היו צריכים לזה להראות חיבתם נגד כל האומות שנמשלו לקש שאין לו מספר. אבל הלוויים אין צורך להראות התנשאותם על ידי המספר, כי בלמה אחי יש להם נשיאות ראש, יש להם כבוד, כן, ויש להם מעלה במה שסען הקדוש ברוך הוא פקידים על ביתו הקדוש. וכך אמר אחר ואת ראשם לא תישא, כן, כתוב ואתה הפקד את הלוויים, זה הלשון, הפקד את הלוויים, לומר לך שמצד שנעשו פקידים יש להם נשיאות, הם לא צריכים מספר כדי כביכול לרומם אותם או להעלות אותם, כן? יש להם נשיאות זולת המספר שבתוך בני ישראל, כי לגיון מלך המה, וכל רועיהם יכירון, כי הם זרע ברך השם. אבל הבכורים שנפסלו מן העבודה על ידי מעשה העגל, וצריכו לנשיאות ראש על ידי המספר. לכך פירט אצלם אותו לשון, גם שאו, גם לשון שא, וגם לשון פקידה. ומה שאמר לשון עשו אצל בני קט ובני גרשון, היינו ליתן להם נשיאות ראש כנגד בני מררי. עבודת בני קט ובני גרשון הייתה עבודה יותר חשובה מאשר עבודת בני מררי, כי עבודת שניהם יותר מקודשת ממסע בני מררי, על כן לא הזכיר נשו אצל בני מררי. עד כאן. מה? אני הייתי, אמרתי קודם, הרב שהיה צריך להגיע, לא הגיע. אני אמרתי, אני חושב